אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, אני אלון ארד, ואיתי האחד, היחיד, אורן לוי, מעניינים.
אהלן, אלון, תמיד אתה נשמע כמו מנחה של איזה תוכנית לילה כזה, אני מדמיין את עצמי נוהג בחושך, ואני כאילו נכנס לזה, זה כיף לשמוע אותך.
שלום, כאן יוסי סייס, ואורן רצה לדבר על היחסים שלו עם אשתו, תספר לנו אורן.
זה לא כל כך אשתי, זה יותר לברון, אבל לאחרונה אני כאילו...
משהו לא כמו שהפעם.
לא נחשוף, לא נחשוף. הייתה לנו דרמה על רקע סמי רומנטי לפני הקלטת הפודקאסט, אבל אני אשאיר את זה בינינו.
טוב, העיקר שאמרת לא נשמור את המאזינים, בלי ספוילרים, ואז דפקת ספוילר ענק והברחת. טוב, אז... הפודקאסט הזה הוא פודקאסט מיוחד, כי אורן חיבר רשימה של 50 השחקנים הטובים ביותר בליגה ברגע זה ממש. והוא רצה שיובל עוז ידבר איתו עליה, והוא סירב, אז אני הגעתי, וזה בסדר
גמור. זה הסמי רומנטי שדיברתי עליו, יא דביל.
חשבתי שאתה מדבר על אשתך.
אשתי סבבה.
לא, זה חגיגה, אני אמרתי לך, אני בעד פוליאמוריה. אם תהית למה אני רווק. ובקיצור, אורן חיבר לנו רשימה, 50 השחקנים הכי טובים בליגה כרגע, ולי יש שאלות. קראתי את הרשימה, הוא שלח לי אותה, קראתי את הטיעונים, אני מניח שבשלב זה כבר כל מי שמאזין לפודקאסט גם כבר קרא את הרשימה, ואני באתי בתור הטוקבקיסט. וקודם כל, אני אתחיל מזה ואגיד, סחטן, אחלה רשימה. אני מסכים עם רובה הגדול, ואני
לא
חושב שזה באמת רשימה מכובדת.
אתה כבר לא אמין כטוקבקיסט, אבל תמשיך. תודה.
נכון, אבל כמו שאתה מבין, אני עושה לך סנדוויץ'.
כן.
ככה אוקיי, מעבירים טוב. משוב. לא, אבל הרשימה באמת רשימה מצוינת, וגם עוד שטיפה התייעצת איתי בהתחלה, אמרתי לך שאני מאוד מאוד אוהב את הכיוון שזה לוקח, אבל כן יש שאלות ויש כן הרי כמה דברים לדבר עליהם, ואני אשאל בשם הציבור, אבל בוא קודם נתחיל ותגיד לנו מה הקריטריונים שלך, מה הוביל אותך בבניית הרשימה.
אוקיי, אז המחשבה שלי הייתה, הבסיס היה, בוא נעשה, נגיד שעונה מתחילה עכשיו, פלוס פלייאוף, והעיקרון המנחה זה קצת משתנה, כאילו מה שאני מחפש בה מהשחקן הראשון עד נגיד שביעי, שמיני, עשירי, לעומת מה שאני אבקש מהשחקן ה-30 ו-40, מבחינת זה ש... השחקנים הכי טובים בעולם צריכים להיות השחקנים הכי טובים בעולם, הם צריכים לעבוד עם בתור הכוכבים הראשונים, ולעומת זאת השחקן ה-20 או ה-30 כבר לא יכולים להיות השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה לשיטתי, ולכן הייתי מצפה מהם להיות משלימים יותר טוב, כוכבים שניים יותר טובים, ובאמת היה לפחות שחקן אחד שעולה לי עכשיו שנפל בזה, אבל היו גם כמה שנדחקו החוצה מהרשימה, כי הם נפלו בדיוק על זה. הם צריכים את הכדור ביד שלהם, אבל הם לא מספיק טובים כדי להיות המובילים של קבוצה טובה, אפילו לא קבוצת בהכרח קבוצה לגמר. ולכן דאגתי לדחוק אותם החוצה מהרשימה לגמרי. זהו, אז באמת יש פה אלמנט של כמה אתה טוב בכדורסל, אבל יש גם אלמנט של מהימנות, נקרא לזה. דרור אמר לי שהמילה אמינות נשמעת קצת צבאית מדי, אז החלפנו למהימנות. בוא נגיד שהם צריכים, אני צריך לדעת שאני יכול לסמוך עליך לשחק, לא את כל המשחקים, אבל את רובם. ואז שחקנים שיש להם נטייה להיפצע, או שיש להם היסטוריית פציעות שמכריחה אותם לשבת back to back, או דברים כאלה, זה גם כן דוחק אותם. לעומת, אם הייתי עושה את הרשימה הזאת בתור, יש לך עכשיו משחק אחד, סדרה אחת, מי אתה בוחר? הרשימה הייתה משתנה אם זה היה ככה. במיוחד אפילו בטוב.
וכמה מקום? כמה מקום נתת לשחקנים מה שדרימונד אוהב לקרוא לו 82 מול 16, עונה סדירה מול פלייאוף?
אוי, זאת שאלה מצוינת, בגלל שאני חושב שדרימונד ממש דפק לכולנו את הסייקי עם המשפט הזה, אני חושב שהוא משפט נוראי. זה נכון שהפלייאוף הוא... הפלייאוף הוא שונה מהעונה הרגילה, אבל דריימון הניח אותם אחד מול השני, כאילו אתה יכול לבחור או זה או זה, וזה אידיוטי בעיניי. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? זה עדיין כדורסל, ועדיין יש לי מה ללמוד משחקן שעושה דברים בעונה הרגילה, ואיך שהם יתורגמו לפלייאוף, גם אם יש הבדלים. ודריימון אומר, או שאתה משחק טוב בפלייאוף, או שאתה משחק טוב בעונה הרגילה, אבל אתה לא יכול להיות גם זה וגם זה. אני חושב שיש... זה
לא מה שהוא אומר, זה השלכה שאתה מכניס פה.
אבל זה השלכה שכולנו מכניסים פה, כי בגלל שהוא הניח את המושגים האלה אחד מול השני. זה קצת כמו שאני אגיד לך, אני לא רוצה להגיד על אלון שהוא טיפש, אבל... אז אמרתי על אלון שהוא טיפש בעצם, נכון? זאת אומרת, זה לא משנה מה... איך הנחתי את הדברים, יש פה קונטקסט לאיך שזה, ואני חושב שדרימונד קצת חטא באיך שהוא הניח את המשפט הזה, אבל לא משנה. והפלייאוף הוא מאוד מאוד חשוב, והוא שונה מהעונה הרגילה, וניסיתי להתייחס לזה, אבל גם לפלייאוף צריך להגיע, ומגיעים אליו דרך העונה הרגילה. כלומר, אי אפשר, אני לא פשוט מנחית אותך במצנח לפלייאוף, ועכשיו תבוא ותנצח, ואנחנו נראה את זה גם כן באמת במיוחד ספציפית בשניים הראשונים, השיחה הזאת עולה.
כמה מעניין זה יהיה אם בין הרגע שהקלטנו את הפודקאסט הזה לרגע שהוא יצא, שאם קוואי יחזור לשחק במיוחד לפלייאוף, יוצנח לפלייאוף ויגידו לו לשחק.
טוב, אז זה באמת יהיה מעניין לראות.
אני רק אומר שאם זה קורה, אני לא מקליט איתך מחדש.
לא, לא, אנחנו לא נקליט מחדש, קוואי יסלח לנו. אבל גם קוואי מוצנח לפלייאוף, הוא כמעט לא היה בו, כאילו, זאת אומרת, הקליפרס באור שיניהם נחלצו כאילו מהסיטואציה, הם עדיין יכולים כאילו בין הזמן שנקליט לזמן שזה ייצא, הם יכולים להפסיד את הפלייאוף, זאת אומרת, ובגלל זה גם יש פה ממד של השלכה שאני עושה, אבל קוואי זה דוגמה מצוינת למישהו שהכישרון שלו הוא יותר גבוה מהדירוג שלו בצורה משמעותית, וזה באמת חוסר הזמינות של היחסי שלו, נגיד יש כן, אני לא יודע אם הוא ישחק עוד back to back, כאילו כל החיים, כל הקריירה שלו. וזה אישו, okay, כאילו, נגיד שאני נותן 100, אבל אני עושה את זה ב-70% מהמשחקים, לעומת שחקן שנותן 90, אבל אני עושה את זה על 90% מהמשחקים. יש שחקן אחד שנותן יותר ערך מהשני בסיטואציה הזאת.
השאלה, אבל גם באיזה משחקים הוא נותן אותם?
זה נכון, המשחק הגמר שווה יותר מהמשחק ה-76 בעונה הרגילה. כן, אז סך הכל אנחנו אומרים פה שיש פה הרבה מאוד משתנים, ופחות או יותר הרבבנו אותם לסלט, זה לא שישבתי עם מחשבון וזה, אבל,
כן,
כן, ניסינו לקחת אותם בחשבון.
אוקיי, אז בוא נדבר על הנושא הראשון שלנו, וזה שלישיית הגמר, בוא נקרא לה ככה, שלישייה המובילה ששמת בטיר בפני עצמה, שהיא די מתבקשת בעיניי, אני חייב להגיד, אני מאוד מסכים איתה, בדירוג שלך יאניס אנטטקומפו מקום ראשון, קווין דורנט מקום שני, ניקולה יוקיץ' מקום שלישי.
כן.
תערוג אותי, זה לא שאני לא מסכים איתך, אני די בטוח שאני מסכים איתך. אני רוצה שתסביר לי את זה מבחינת שיקולים, כי אני הלכתי לאיבוד, התפוצץ לי הראש רק מלחשוב על זה.
זה נורא, זה נורא. זה מצחיק שאתה אומר שאתה חושב שאתה מסכים איתי, כי אני לא בטוח שאני מסכים איתי. וזה בדיוק בגלל זה.
סר, דרך אגב, אני תמיד אומר, יש לי דעות, אני לא בטוח שהן נכונות. אני לא מסכים עם הדעות של עצמי 90% מהזמן.
כן. אז קודם כל אני אגיד שאני, כאילו, ככל שחשבתי על זה, אני שברתי על זה את הראש, ככל שהתקדמתי והתעמקתי וגם לקחתי עצות מאנשים שאני סומך עליהם, ניקולה יוקיץ' ירד, לא חצי טיר למטה, קצת פחות, אבל אני חושב שזה נהיה בין דורנט ליאניס בשבילי. אבל יש ליוקיץ' קייס, ובגלל זה הוא עדיין איתם באותו טיר. אני חושב שהשנה, כמו בכל שנה, רמת הכישרון ב-NBA הולכת וגדלה, ויש איזושהי אבולוציה של המשחק שהיא פשוט פסיכית לגמרי, מצד אחד, ומצד שני, אני לא חושב שיש שחקן שהוא מטפס לגבעים של לברון ב-2013, או משהו כזה שהוא קלירלי מעל התחרות זה, ולכל השחקנים האלה יש חסרונות שהתרכזתי בהם כשניסיתי להחליט ביניהם, וזה מצחיק שנפלתי על יאניס בטופ, בגלל שמול קווין דורנט הייתה להם סדרה ממש לאחרונה, ממש בשנה שעברה, ובה דורנט היה טוב יותר, זאת אומרת, די, לא, לא יודע אם פה אחד, אבל כאילו, בעיניי זה היה ברור שקווין דורנט שיחק יותר טוב בסדרה הזאת, ואם זה היה באמת, כמו שדיברנו בהתחלה, אם הייתי צריך להחליט על משחק אחד או על סדרה אחת, אז כנראה שהייתי בוחר בדורנט, לפני שהייתי בוחר ביאניס, אבל כמו שאמרנו, צריך להגיע לשם. אני חושב שיאניס נמצא אצלי במקום הראשון, כי הוא גם לוקח הכי פחות התאמות, אפשר לדבר על, על, על סנטר שקולע מבחוץ וזה, אבל שצריך להיות לידו לפחות תיאורטית כדי להצליח, אבל אני מרגיש כאילו יאניס הוא השחקן הכי שלם פה מבחינה התקפית והגנתית, וכאילו הקושי שלי אם לשים אותו ראשון היה שהוא לא יוצר, הוא לא הב התקפי בקונטקסט, כאילו הוא לא הדבר הכי חשוב שאפשר כאילו לרצות משחקן התקפה, שיהיה ההאב ההתקפי שלך מבחינת סקורינג ויצירה, לא יודע, הטמפלט של ג'יימס הרדן, לוקה דונצ'יץ' או סטף קרי זה טמפלט אחר, אבל שחקן שאפשר באמת להרים את ההתקפה סביבו, אני מרגיש כאילו יאניס הוא עושה את זה, אבל בדרכים אחרות, והוא עדיין צריך יוצרים עם הכדור לידו כמו מידלטון. אבל מצד שני הוא גם הוכיח שהוא יכול ולא צריך שחקן הרבה יותר טוב ממידלטון וג'רו הולידי בשביל שזה יצליח, אז זה היה הוויתור שעשיתי פה, זאת אומרת זה החולשה של השחקן שהייתי מוכן להתעלם ממנה בבחירה שלי. עם דורנט זה באמת העניין של הפציעות, אני גם מרגיש כאילו הגנתית הוא... אני מרגיש שהגנתית הוא נותן לך פחות מיאניס, גם במובן של הגיוון וגם במובן של הדומיננטיות. יאניס יכול להיות שחקן ההגנה הכי טוב בפלייאוף. דורנט מצידו יכול להיות שחקן ההתקפה הכי טוב בפלייאוף. אני פשוט מרגיש שהפער בין ההגנה שלהם הוא יותר לטובת יאניס מאשר הפער בהתקפה. כאילו הפער גדול יותר בהגנה מאשר בהתקפה.
אני כן אוסיף עוד משהו למה שאתה אומר. אני מאוד מסכים מה שאתה אומר. יש גם את העניין של ההשפעה הקבוצתית. ומה שנכנס כבר לאלכימיה של הכדורסל, ואני מבין שזה משהו שקשה לקמת. יאניס הוא, ככל הנראה, ממה שאנחנו רואים, אחד המנהיגים הגדולים שיש לנו כרגע ב-NBA. המחויבות שלו לעיר שבה הוא נמצא, לקבוצה שבה הוא נמצא, לחברים שלו, האכפתיות שלו, ההשקעה שלו, המחויבות שלו להיות על המגרש בכל רגע נתון, התשוקה שלו, אנחנו רואים את זה ואנחנו יכולים להגיד, זה מרכיב קבוצה, וזה תוספת שדורנט לא כל כך נותן ולא נתן לאורך השנים, אין ערך אפילו הבחירה שלו כקיירי כשותף, וההתעקשות על דיאנדרה ג'ורדן, תלך העניין, כי הוא חברים לפני... כדורסל, בוא נקרא זה ככה, וזה אלמנט שנכון, הוא לא קורא על הפרקט, אבל יש לו השפעה על מה שקורה על הפרקט, וגם זה כנראה שם את יאניס כרגע, מעל מכונת הכדורסל הזאת, שנקראת קווין דורנט.
אני אגיד, אני מסכים איתך, שמה שתיארת, פחות מבחינת הבחירה במי שייצא איתו לקרב, ומתי שהיו לו את ההזדמנויות לבחור. זה עומד נגדו, לחובתו. אני לא חושב, לא הייתי מגזים עד כדי מעבר לזה, בגלל שכמנהיג הוא, אני כן חושב עליו בתור מנהיג ממש טוב בתקופה הזאת. אני חושב שעבר עליו שינוי, עד כמה שאני יכול לשפוט מרחוק, שהוא מאוד מבורך מבחינת המיינדסט שלו, אני מרגיש כאילו, קודם כל אנחנו יודעים שמוסר עבודה שלו הוא כזה שהוא, מוביל על ידי נתינת דוגמה וכל זה, אבל גם כשאתה שומע אותו בראיונות, עכשיו זה מרגיש כמו בן אדם שלגמרי בתוך הקראפט שלו, ועושה את העבודה שלו בצורה הכי טובה, ורואה את המשחק בצורה מדהימה, ושקול. אני מרגיש שהוא הרבה יותר שקול מאי פעם, לא יודע, באמת כל דבר שהוא אומר, שאני שומע אותו בראיונות השנה ספציפית, אני אומר וואלה, ככה הייתי רוצה שהוא יענה על השאלה הזאת, ואפילו בזה, אז אני כן נותן לו קרדיט שם, אבל באמת אתה רואה איך ברוקלין נראית, בין אם זה בגלל שהוא שם, בין אם זה בגלל שהוא לא שם, זאת אומרת, אם אתה לא יכול להבטיח שתיכנס לפלייאוף, אז כמה אני יכול לסמוך עליך, כאילו, נכון, בפלייאוף אתה יכול להיות השחקן הכי טוב, אבל אם אתה פצוע בצורה עקבית כזאת, והוא גם לא ילד, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי. אני מרגיש כאילו עם יאניס יש לי יותר סיכוי להגיע לרמות הגבוהות, וברמות הגבוהות כבר ראיתי את הטמפלט של זה עובד, ואני אסייג גם את זה, ואני אגיד שהאליפות של מילווקי הייתה די חלשה בהשוואה לאליפויות אחרות, מבחינת הקבוצות שהן התגברו עליהן, שהתגברה עליהן, אבל עדיין ראינו אליפות, כאילו עדיין ראינו את זה עובד, ועם כוכב שני לא מדהים. וזה אולי, האמת, עוד לפני שנגיע ליוקיץ' או שאני אתן לך להמשיך את השיחה, אני גם רוצה להגיד שזה מרגיש כאילו חלק מהעומס של הכישרון בליגה הזאת, קצת מכריח את כל השחקנים, גם את הכי טובים, להיות מסוגלים לתפקד מול, יחד עם כוכב שני. וגם זה ספציפית משהו שיש לכל השלושה, גם ליאניס, גם ליוקיץ' וגם לדורנט, שהם יכולים להסתדר עם כוכב שני דומיננטי על הכדור, בצורה שמאפשרת להם להעצים את הקבוצה שלהם. כל אחד בדרכו, אבל זה עדיין משהו שלקחתי בחשבון, שאין יותר את ה... כאילו, אני לא רואה את לוקה דונצ'יץ' זוכה באליפות בצורה שבה הוא משחק, למרות שהוא לא רחוק מהם, לצורך העניין, אם הצלחתי כזה להסביר.
כן, 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 חד משמעית. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה שאלת לי. אני מרגיש שיאניס ודורנט, כמו שאמרת, גם בתוך הטיר הזה הם באיזשהו ויכוח משל עצמם, ויוקיץ' יש לו קייס, אז הוא בטיר הזה. מה הפריד בין, בעצם, או מה מפריד בין יוקיץ', לוקה ואמביד? כי אני חושב שאם אני הייתי עושה את זה, הם היו בטיר נפרד, מבחינתי. מה הצליחה הפריד ביניהם?
אני חושב שיוקיץ' אני קצת חושב שיוקיץ' כבר הוכיח שהוא איפה שהם מקווים להיות. כלומר, הוא שנה לפניהם, או שנתיים, אני לא יודע איך תגדיר את זה. אני חושב שיוקיץ' הוכיח את הדומיננטיות שלו גם בעונה הרגילה וגם בפלייאוף, ויש לו יתרונות על שניהם שלא יכולתי... זה לא יכול, כאילו זה לא נתון לשיקול דעת. מבחינת, אם זה עם לוקה, אז הוא גם מגן יותר טוב מלוקה, וגם פשוט יעיל יותר כהבט כפי, וגם יש את האלמנט של הגיוון שלו, שהוא מסוגל לשחק עם שחקנים בכל הקשת של האיכות והיכולות, אתה יודע, היכולות הכדורסל. הוא גם מסוגל לזחוף סגל חלש כמו שלוקה עושה, אבל גם הראה שהוא מסוגל לשחק עם יותר כוכבים תקפיים, בצורה שלוקה עדיין צריך להוכיח פשוט שדאלס יסדרו לו שחקן יותר טוב מקריסטאפס פורזינגיס, נדבר. ומהצד של אמביד, אני מרגיש כאילו, הוא פשוט נשאר על המגרש יותר. אגב, מסתבר שלא לקפוץ, ממש עוזר לך לא להיפצע. אם אתה לא קופץ, אתה לא נפצע.
סוס טוב קופץ אך ורק עד כמה שהוא חייב.
בדיוק, יפה. אז כן, פשוט העמידות שלו, המאמנות שלו, היא פשוט משמעותית בלבל אחר משל אמביד, ואמביד גם לא נתן פלייאופים כמו שיוקיץ' נתן בינתיים. ואני חושב שהוא פשוט שחקן התקפה יותר טוב מאמביד בצורה משמעותית, אמביד יותר טוב הגנתית, בסדר, זה מתאזן ככה, אבל כל שאר הדברים שאמרתי.
אבל התקפה יותר חשובה מהגנה.
והתקפה יותר חשובה מהגנה.
בשורה לפחות התקפה אישית.
כן.
כן, לגמרי. אוקיי. דירקת את לברון ג'יימס במקום השביעי. אתה מרגיש שיותר אנשים יכעסו עליך שזה נמוך מדי, או יותר אנשים יכעסו עליך שזה גבוה מדי?
וואי, זאת שאלה מצוינת. אני יכול לענות שזה לא כל כך משנה, כי כל הדיון סביב לברון הוא כל כך לא רציונלי, שאני כבר לא בטוח כאילו מה נכון ומה לא. אני חושב ששביעי זה מכובד מאוד ללברון, ולשחקן הכי טוב מהקבוצה ה-11 במערב, מצד אחד. ומצד שני, אני חושב שהוא, כאילו, ללברון באמת יש את ה... אני משתדל לא לתת כזה בונוסים על הישגי העבר. נכון. אבל אם כבר ראיתי אותך מוכיח שאתה מסוגל להתעלות מבחינה פיזית בין שנה לשנה, אז אני חייב, כאילו, הוא בגיל 37, זה לא שגיל 36 זה הרבה יותר, הוא כבר מגיע לגיל הזה שכאילו השנים מצטברות, אבל הם פחות, הם נתח פחות גדול מהסך, כאילו, תמיד אני אומר, ההבדל בין 19 ל-20 הוא כאילו כמעט פי 2 מההבדל בין 36 ל-37, אז אני כבר לא יודע איך להתייחס לזה, אבל הוא... אני עדיין מאמין בלברון בתור שחקן שיכול להיות השחקן הכי טוב בפלי אוף, אבל אני גם מאמין שהסבירות של זה היא כבר מאוד מאוד קטנה. ובמהלך העונה הרגילה הוא לוקח יותר מדי מהלכים ומשחקים אוף בשביל שאני כאילו הוריד אותו בדירוג על זה. זה המחשבה עם לברון. אני חושב שמתי שצריך בשביל משחק אחד, סדרה אחת, הוא יותר גבוה בדירוג הזה. כאילו בדירוג אחר, אבל הוא יהיה יותר גבוה בו.
כן, בוודאות. האמת ש...
מה אתה חושב? אתה חושב שהוא גבוה מדי או נמוך מדי?
לא, אני חושב שהוא properly ranked, אני חייב להודות. לא חושב שהייתי שם אותו באופן קיצוני במקום אחר, אני חושב שמקום שביעי זה מקום מצוין. האם לגמרי... אני בטוח שזה עדיין המקום שלו? לא. אני לא בטוח שלא הייתי לוקח את קוואי וטייטום היום לפניו. אני חייב להודות. כן. אחריו, כלומר...
זה משהו, זה גם כן משהו שמוסיף...
כמו שאמרת...
סליחה.
כן, אתה אמרת קודם על העניין שהמאמנות, והמאמנות של ברון יורדת ויורדת. כן. וכשהוא בא עם כל המטען סביבו, מבחינת יכולות נטו על המגרש אתה צודק, אפילו כנראה מעל סטף, לא כנראה, מעל סטף הייתי שם אותו, וזה עולה לי בדם, אבל כן, עם כל המסביב אני חושב שזה הוגן. בוא נקרא זה ככה, אפשר להתווכח אחד או שניים לכאן או לכאן, זה הוגן בוודאי.
כאילו, אני רוצה שנגיד, רגע, כי אמרת אחד או שתיים למעלה או למטה, זה אפילו יותר מאחד או שתיים למעלה או למטה, וזה באמת הזדמנות כאילו להגיד משהו בפרספקטיבה כאילו רחבה יותר. אף שחקן פה הוא לא בדיל, כאילו בגודל קבוע, שאפשר לדעת בדיוק מה אתה עולה. זאת אומרת, זה עדיין כדורסל, אז זאת אומרת, תיאורטית, ג'ואל אמביד יכול להיות איפשהו בטווח של בין השחקן הכי טוב בעולם ביום נתון בפער, לבין השחקן ה-30 או ה-50 הכי טוב. לא, לא יודע אם ה-50, אבל אתה מבין מה אני מתכוון, לכולם יש איזשהו טווח של אפשרויות שבו הם משחקים, ואף אחד הוא לא רק במקום שלו, המקום הזה הוא די הממוצע, אבל כאילו זה דרך להבין קצת על הבלבול ועל הכאבו של לנסות לעשות רשימה כזאת. קוואי לנרד שיחק יותר טוב מלברון ג'יימס במשחקים ביניהם, בלא מעט, וגם לברון ג'יימס שיחק יותר טוב מקוואי, או שחקנים שמעליו ברשימה הזאת לצורך העניין. זה קורה כל הזמן, ותמיד צריך כזה לנסות להבין איפה זה באמצע. לגבי האוקסימורון של לברון, זה משהו שחשוב להגיד לגבי העונה הזאת ספציפית, יש, אני קורא לזה ככה, בגלל שזה יישמע כאילו הייט, אני לא הייטר של לברון, אני לא הייטר בלתי מרוסן של לברון, אני נקרא לזה ככה, אז זה לא הייט עכשיו, אבל בוא נגיד ש... יש משהו בדרך שבה הלייקרס שיחקו שניפחה לו את המספרים על חשבון המאזן של הקבוצה. זאת אומרת, חלק מהסיבה שהקבוצה הייתה גרועה, זה אותה סיבה שלברון הצליח לצבור את המספרים שלו, וזה בגלל שהוא שיחק כסנטר הרבה. אני חושב שזה היה איזשהו הייל מרי, איזשהו ניסיון להציל את העונה, וגם להתמודד עם הסגל הכי גרוע בתולדות הלייקרס סביב שני כוכבים, שווגל ניסה. וזה היה לשים את לברון ג'יימס בסנטר. מה שזה עשה מצד אחד, זה באמת נתן ללברון לצבור את המספרים שלו בתור פינישר, ובתור שחקן שיש לו יתרונות על סנטרים, ועם ספייסינג יותר טוב, מצד אחד. ומצד שני, ההגנה של הלייקרס סבלה מזה שלברון הוא היה כאילו המגן על הטבעת, והשחקן היחיד שבאמת יודע מי נגד מי בצד הזה של המגרש. אז אני חושב שנוצר פה מצב, שלברון יכול לנפח את המספרים שלו, אני לא חושב שהוא עשה את זה בכוונה, או שזה נורא והיום שהוא גם מתרכז בזה, אבל אני כן חושב שזה קרה, וזה משהו ש... כאילו אם תבוא אליי ותגיד לי, אבל לברון מוביל את הליגה בנקודות העונה, אז אני אגיד לך, כן, אבל, כאילו זה מה שהתכוונתי בזה, זאת אומרת, אני נותן לזה את הרספקט, אבל לא, לא עד הסוף. זהו.
אוקיי. זהו, אפשר להפסיק לדבר על לברון.
אפשר להפסיק לדבר על לברון, כן. אתה רוצה לגעת בקרי? אני חושב שלקרי יש קטע מצחיק. עם קרי יש לו... כן.
סליחה, נשמע שאתה רוצה לגעת בקרי, אז אנחנו ניגע בקרי.
בוא ניגע בקרי, אבל בצורה לא קריפית. אז אני חושב על קרי שיש עניין עם רפיטיישן, עם מוניטין. וקרי כל כך מסוכן כקלאי, כאילו, באמת, כאילו, לא צריך להגיד את זה, אבל ההגנות מתייחסות אליו אחרת, וככה נוצר מצב ששחקנים שבקבוצה שלו מקבלים דנקים פנויים, על מהלכים שקרי לא מעורב בהם בכלל. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? זה לא שקרי מושך אליו את ההגנה, מושך אליו את התשומת לב, דאבל טים, לא, כלום, הוא פשוט עומד שם, והוא כל כך מסוכן, שאי אפשר לעזוב אותו, ואפילו מספיק ששחקן עובר לידו בשביל שיהיה בלבול הגנתי, ושחקנים מקבלים בצד השני דנקים פנויים מזה, ואז אתה שואל, אוקיי, אבל כמה קרדיט אני יכול לתת לשחקן על משהו שהוא לא עושה, כאילו על כלום שהוא לא עושה, ואז אתה מבין מה אני אומר? זה לא אותו דבר כמו כן. לנצל את הגרביטי שלך, זה אפילו מעבר, זה גרביטי פלוס כזה. ואני בחרתי כן לתגמל את זה, אני חושב שאם יש לך את הרפיטיישן הזה, הרווחת אותו בדם, יזע ודמעות, אני חושב שכאילו, זה הסיבה שקרי גם בעונה חלשה, ובגיל, כאילו עונה חלשה בסטנדרטים שלו, ובגיל 34 אני עדיין מסרב, אני עדיין נאחז בו, בין לברון לאמביד פה, זה היה לי חשוב להגיד את זה, מה אתה חושב על התיאוריה הזאת שלי?
אני מאוד מסכים איתה, אני... כן גם יגיד, אוקיי, לקרי יש חצי עונה חלשה, כי הוא כן פתח בסערה, ואז משהו ממש התרסק, כלומר, היה פה סטיית תקן מאוד גדולה בתוך העונה שלו, ואני חד משמעית הייתי שם אותו שם, אולי הייתי מחליף בינו לבין לברון, כנראה הייתי מחליף בינו לבין לברון, לא אשקר, אבל, שוב, ברמה הזו, ברגע ששני שחקנים באותו טיר צמודים, אני לא רואה סיבה להתווכח על זה. וסטף קרי, כמו שאמרת, רפיוטיישן, בוא, הגיע איכשהו, והוא עדיין הפחד מוצדק. אני כן רוצה לעבור קצת לדברים, אני לא אגיד איזוטרים, אבל טיפה יותר...
כן.
עם שמות אולי טיפה זה. טוב, ככה. בואו נתחיל קודם כל מפער שמטריד אותי. אנטוני דייביס נמצא במקום ה-11. מעליו ג'ה מורנט וג'ייסון טייטום וקוואי, מתחתיו דווין בוקר, דמיין לילארד. קיירי אירווינג במקום ה-18. שניהם אני מניח, בגלל ששניהם שחקנים מאוד 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 כישרוניים, זה סיפור שבו אני... כן, זה סיפור שאתה קראת קודם, מהימנות. המהימנות שלהם דומה, שניהם לא יהיו שם כשאתה צריך אותם. בשורה התחתונה. אז אני מחייק את השאלה לשני חלקים. קודם כל תפתור לי יחידה אחת, ואז נדבר על החלק השני.
זה קל.
ממה נובע, סליחה, הפער הזה? ביניהם, ואיך אתה מצדיק את אנטוני דייביס בקבוצה עם ג'ה מורנט, ג'ייסון טייטום וקוואי לנארד, שבסופו של דבר הוא כרגע שחקן שני, ולא זמין במיוחד, וגם מתחתיו שמת דווין בוקר ודמיין לילארד, שהם שחקנים ראשונים.
כן, אז קודם כל כמה דברים, לגבי קיירי ודייביס, שניהם באמת לא מיימנים, בוא נגיד שזה מבטל אחד את השני, אז התשובה שלי היא שדייביס פשוט טוב יותר, ושווה יותר ניצחונות לקבוצה שלו כשהוא כן משחק, אז ככה אני פותר את זה. אני חושב גם שהטווח הזה, זה כבר מתחיל להיות המעבר שבין כוכב ראשון לבין כוכב שני, זאת אומרת זה כבר בדיוק התפר הזה ש... אם אתה כוכב ראשון, יכול להיות שזה כבר לא מספיק, ובגלל זה בחרתי פה שחקנים שהם כרגע כוכבים, עם ג'ה אפשר עוד לדבר, אולי זה העתיד שלו, קוואי זה אולי העבר שלו, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל עם טייטום זה דוגמה טובה, שכוכב ראשון שהוא כנראה לא יכול להיות דומיננטי מספיק כדי להיות השחקן הכי טוב בפלייאוף, ואז אתה כבר שואל, אז איך הוא מתחבר בתור כוכב שני לסגל פוטנציאלי. דייביס, אנחנו כבר קיבלנו את הטמפלט הזה, ואנחנו יודעים שהוא עובד מעולה, שהוא בתור הכוכב השני של הקבוצה שלו היה כמעט השחקן הכי טוב בפלייאוף, באופן אירוני. אני גם חושב, כאילו אני חושב עליו בתור הכוכב השני כמעט מושלם. אני חושב שכן יש לו אישוז פיזיים, כאילו אני גם חושב שהוא טיפה בירידה פיזית מבחינת האתלטיות שלו והניידות שלו, אני גם חושב שהוא מאוד מאוד פציע, זה לא סוד, וגם הורדתי לו קצת על האופי, שאני לא מרגיש שהוא נורא והיום, הוא לא איזה, הוא לא קיירי ארווינג נקרא לזה מבחינת זה שתמיד יש משהו, אבל כן יש שם, כאילו אני לא מת על המנטליות שלו, הוא כן הוכיח שהוא יכול להיות כוכב על בליגה הזאת, אז זה לא דיל ברייקר, אבל זה כן משהו שהוא, זה לא הוסיף לו נקודות, נגיד את זה ככה. לא יודע, אני מרגיש לפעמים ש-11 זה מאוד נמוך בשבילו, ולפעמים שהם באמת קצת אגזמתי אותו, והייתי צריך להוריד אותו טיר. אני ממש, אז אתה גורס שבוקר, לילארד, מיטשל, כל אלה לפניו.
לא, כי אני חושב שמיטשל צריך להיות גם שחקן שני במיטבו. וזה קצת מוביל אותנו באמת, ידעתי, אמרתי לך מראש שזה משהו בשני שלבים. כי כדי להיות השחקן הכי טוב וקונטנדרית, יש בערך 10 כאלה בליגה, לא 20.
כן.
בערך. והקו כיום עובר כנראה בג'ה מורנט. וג'ה מורנט כרגע הוא השחקן הכי טוב בקבוצה של 55 ניצחונות.
כן.
אז כלומר, הקו עובר שם כנראה. וכמו שאמרת, אנטוני דייביס הוא באמת ראש השואלים במובן הזה, הוא ראש השחקנים השניים. ולכן קודם כל מקומו לא בטיר שהוא נמצא בו לדעתי. אני אגיד דבר נוסף, שאני טועה עם דווין בוקר ודמיין לילארד, הם לא האחרונים ולא ג'ה, כלומר שהקו עובר בדווין בוקר ודמיין לילארד, וזה כבר ויכוח של מי השחקן הכי טוב בפיניקס. וזה גם שאלה שאני לא בטוח שאני מסכים עם הדעה שלי בה. אבל זה כנראה דווין בוקר.
אתה אומר שאתה היית מרים את בוקר ואת לילארד לטיר של ג'ה טייטום וקוואי לנארד, אם אני מבין נכון, ואתה שואל, אני גם לא בטוח לגבי פיניקס, כי אני חושב שבוקר באמת קיבל את ה... מקבל את הטוב של כל העולמות, אני מאוד אוהב את דווין בוקר, ואני מעריך אותו אחרי תקופה שהיה לי, כאילו היה לי קשה עם זה בהתחלה, ולכולנו בעצם לקח לנו זמן, לא יודע אם כולנו, אבל לקח לתקשורת זמן, להתרגל לזה שדווין בוקר הוא שחקן מאוד מאוד טוב, אני ביניהם, הצטרפתי מאוחר, ועדיין אני פשוט, אני לא חושב עליו בתור הבט כפי, כמו שאני חושב על ג'ה או על טייטום, ואני חושב שהנוכחות של קריס פול מאוד מאוד עוזרת לו, ממש כמו שהיא מאוד מאוד עזרה לכל קבוצה אחרת שקריס פול הגיע אליה, וראיתי סטטיסטיקה לא מזמן שקריס פול עזר ל4 קבוצות להשיג את המאזן הכי טוב שלהם, כן. בכל הזמן. זה אומר לך את כל מה שאתה צריך לדעת, כאילו אתה יכול לדבר על ה-usage rate הנמוך שלו, העונה, הוא 20%, כאילו זה כלום, ולראות כאילו את המספרים היבשים בנקודות, ולהגיד כאילו זה לא, איך אתה סופרסטאר, אבל זה מספיק, קריס פול הוא קריס פאקינג פול, כאילו אני לא סובל אותו, אבל הוא מדהים, מדהים. אז זה לא שאני מעניש את דווין בוקר על זה שיש לו איתו את קריס פול, זה שאני לא נותן לו קרדיט על משהו שקריס פול עשה, זאת אומרת, ראינו אותו בלי קריס פול, עם אותה קבוצה, מדגדג את הפליין, וזה היה הישג, כאילו בבועה, נכון? אז זה אחלה, אני באמת חושב שהוא שחקן נהדר, אני חושב שהוא השחקן ה-12.
שמע, קשה להגיד את זה אותה קבוצה, כן? זה היה, עם כל הכבוד, גם עם ברידג'ס וגם עם אייטון, עוד לא מי שהם היום, וגם לא...
אבל אני חושב שמי שהם היום, זה נכון ולא נכון, כי ברידג'ס נכנס לליגה מאוד מאוחר.
אני אגב לא מסכים איתך,
אוקיי.
זה לא שאני לא מסכים איתך, אני רק שם את זה כאיזשהו קונטקסט. הטענה שלי לא שדווין בוקר לא במקומו, הטענה שלי, אני טוען שאם עכשיו אני עושה את הדראפט הזה, החוסר מאמנות והחוסר ביטחון שלי באנטוני דייביס היא גדולה יותר משלך. הפוטנציאל שלו שם, מי שהוא היה מתאים שם אפילו יותר, כבר שנתיים לא ראינו את השחקן הזה, מאז הבועה למעשה לא ראינו את השחקן הזה יותר מדי, וזה מה שאפיין את רוב הקריירה שלו. המון חוסר זמינות, המון חוסר מאמנות, ובסופו של דבר הוא לא השחקן הראשון של קבוצה קונטנדרית, או אפילו סמי קונטנדרית. אבל אולי זה שוב, אני מכניס פה גם עניין, לא יודע, יכול להיות שאני לא... לא מכבד את אנטוני דייביס מספיק, אני לוקח את זה בחשבון.
אני חושב שאתה לא מכבד את התקרה שלו מספיק, אני מסכים איתך עם כל מה שאתה אומר, אבל תקרה זה עדיין דבר מאוד מאוד חשוב בדירוג הזה, והתקרה של אנטוני דייביס, במיוחד בתור כוכב שני, שזה הטווח הזה כבר של ההתחלה שלו, היא כוכב שני לקונטנדר, היא פי מיליון, היא לא פי מיליון, היא הרבה יותר גבוהה משל דווין בוקר, וגם הוורסטיליות שלו, הדרך שבה הוא מתחבר עם כוכבים שונים, אני חושב שאנטוני דייביס יכול לשחק עם כל כוכב ולהיות אנטוני דייביס, לעומת דווין בוקר שצריך סיטואציה ומערכת שתעבוד בשבילו כדי שיוכל להיות במיטבו. אבל אני איתך, ואולי וכן שכנעת אותי שדייביס צריך להיות טיר אחד למטה בראש שלו.
אוקיי, אני אקח את זה. אני אקח את זה כניצחון קטן. אוקיי. שאלה נוספת שאלתה לי. אני סימנתי בגדול את המעבר הזה בין השחקן הראשון הכי טוב בקבוצה טובה לשחקן השני בקונטנדרית, איפשהו במעבר בין זיון לבמה דה ביו, מקום 27-28. עד אז שמת בגדול, כן, ברור שיש יוצאי דופן, שחקנים שהם הראשונים בקבוצה שלהם. אני מאפיין את זה פחות או יותר נכון?
כן, כן, אני נותן לזה הרבה קרדיט, כי אני מאמין שהרוב, כן, תמשיך, אני מאמין שהרוב יכולים להיות שחקנים שניים טובים, ומי שלא, אז דאגתי להוריד אותו כמה שיכולתי. אבל אני איתך, אני מסכים עם ההנחה הזו.
בגדול, כן, כאילו, ברור שיש שם הרבה שחקנים, זהו, ואולי בעצם זה השאלה השנייה שלי, בתווך הזה יש כמה וכמה שחקנים שהם מקום, שהם כאילו השחקנים הכי טובים בקבוצה שלהם, הם כביכול שחקנים ראשונים, אבל התפקוד שלהם צריך להיות שחקן שני. ואני אתנותן פה כדוגמה, הטופ של זה דונובן מיטשל בעיניי, ולצער כולם התחתית של זה ברדלי ביל, שכשחקן ראשון לא הצליח לעשות שום דבר טוב.
קודם כל, מיטשל כן מוביל קבוצה שהיא ראויה, וכן הוכיח שהוא באמת השחקן הכי טוב בקבוצה לדעתי גם. נתן פלייאופים מדהימים בתור סקורר, בתור כוכב ראשון. לא משחקים, כאילו ממש בצ'ים שלמים של משחקים. הוא באמת, הוא הוכיח את עצמו מספיק בפלייאוף כדי שאני ארגיש בנוח איתו כאן. הוא קלעי נהדר, ואני אשאל אותך את זה מהצד השני, כאילו רוחבית. זה שדונובן מיטשל כאילו זה שהשחקנים האלה נכפה עליהם להיות הכוכבים הראשונים, זה אומר שהם לא יכולים להיות הכוכבים השניים עם הסיטואציה תקרא לזה?
להפך, אני אומר בהתאם למה אנחנו בעצם מודדים. כי טרי יאנג ככוכב ראשון, לדעתי, צריך להיות מעל מיטשל. דונובן מיטשל יהיה שחקן שני הרבה יותר טוב ממנו. אין ספק.
אז כמו שאמרנו, ככל שאנחנו יורדים ככה, אז אני נותן יותר חשיבות ללהיות מסוגל להשלים כוכבים ולהיות מסוגל להיות הכוכב השני מאשר הכוכב הראשון, וזה כבר טווח ה-10 הזה פה, 12-19, הטיר הזה זה טיר שכנראה יותר חשוב שתהיה כוכב שני טוב מאשר כוכב ראשון א', וב', אני גם חושב שהמגרעות של, כאילו ספציפית עם טרי יאנג, אני חושב שיש תקרה מאוד מסוימת על אטלנטה בגלל ההגנה שלו בכלל. אני חושב שהוא באמת תוקף, שחקן מתקיף הרבה יותר טוב בהתקפה מדונובן מיטשל, וכנראה כל שחקן אחר פה בטיר הזה, הוא גאון כדורסל, אבל אני חושב שהוא מכריח את אטלנטה לשחק 5-4, ויש גבול כמה טוב אתה יכול להיות, בטח בגובה הזה, כשחקן התקפה, בשביל לפצות על זה. ואז נשאלת השאלה, איך תראה יחד עם סופרסטאר אחר, ואנחנו יודעים שסופרסטארים אחרים מאוד אוהבים את הכדור, גם בדרך כלל, על פי רוב. ויש לי שאלות, כן. יש לי שאלות לגבי טרי יאנג, ובגלל זה הוא הכי נמוך שיכולתי לשים אותו, נראה לי 17.
אוקיי, אז באותו הקשר, אתה לא מרגיש שאנחנו מאשים את ברדלי ביל על זה שהוא... כי אם הוא היה שחקן השני בקבוצה, הוא כנראה היה הרבה יותר גבוה, אז בדירוג שלך. כי בעצם הוא נאלץ לעשות יותר ממה שהוא יודע אמור לעשות בוושינגטון. האם אנחנו לא מאנישים אותו על התפקוד שלו?
אני חושב שמבחינה מקצועית, ברדלי ביל קצת נמוך פה, כשאתה מצביע על זה ככה. אני לא יודע מעל מי הייתי שם אותו, ואז הייתי שואל אותך את זה. מעל מי היית שם אותו פה בתור כוכב שני? אפשר לשאול את השאלה הזאת? היית שם אותו, היית מעביר אותו טיר? היית שם אותו מעל דמר דה רוזן, קארל אנטוני טאונס, רודי גובר?
האם הייתי מעביר אותו טיר? לא.
אוקיי.
אז לא הייתי, מי, לא הייתי מעביר אותו
נמוך,
טיר,
אבל חשבון מי?
אני חושב שהוא גבוה יותר, אני חושב שהוא גבוה יותר בטיר הזה. קודם כל, כרגע על חשבון, עדיין על חשבון שי גילג'ס אלכסנדר. ואנחנו כן. נדבר על זה עוד רגע. אני אתן לך להשתפך על שי גילג'ס אלכסנדר.
אתה לא נוגע לי בגילג'ס אלכסנדר, הוא נשאר פה, אבל...
אני לא נוגע, אני מכיר אותך מספיק, כדי פשוט אמרתי, אני אתן לך את הדקות שלך להשתפך עליו ולהסביר.
כן. כפרה עליך. אז עם ביל, אני חושב על ביל בתור כוכב שני מעולה, לא יודע אם מעולה, טוב, ראוי. אם זה היה באמת דירוג של רק לפי זה, אולי הייתי שם אותו לפני ג'ימי באטלר, גילג'ס אלכסנדר וצק לוין, אבל גם אני מרגיש כאילו עם ביל יש לו איזושהי תקיעות ספציפית לגבי להיות הכוכב הראשון שהיא קצת מטרידה אותי. וגם אני חושב שהוא לא כזה טוב, כאילו אני חושב שהוא שחקן התקפה נהדר, אני חושב שהוא מגן בינוני, ב-CO הוא היה טוב, אני חושב שהקליעה שלו הוא יותר בנוי על רפיטיישן מאשר על אחוזי הצלחה כרגע. אני צריך לראות אותו חוזר לעצמו לפני שאני ארים אותו. הוא כאילו אחרי השיא שלו איכשהו, למרות שהוא לא אמור להיות בגיל. והוא גם קצת פציע. קיצור, ברדלי ביל היה מהשחקנים שהייתי בנוח להוריד בשביל השי גילג'ס אלכסנדרים שלי. ואני מסכים שיכול להיות שאולי הוא קצת נמוך מדי, אני איתך עם זה.
אוקיי, הגיע הזמן. תן לי, יש לך דקה וחצי להצדיק, או שתי דקות להצדיק את שי גילג'ס אלכסנדר?
כן, אני מת עליו, אני מת עליו, אני חושב שהוא הוא אחד החודרים הכי טובים בליגה, אני חושב שהוא יש לו פוטנציאל מדהים כהאב התקפי, זאת אומרת, לא, אני חושב שהוא כבר האב התקפי ממש ממש טוב, אולי אפילו גבוה יותר מ-24 איפשהו מדורג אצלי, ואני חושב שלא היה לו צ'אנס אמיתי להוכיח את זה, בגלל שהקבוצה שבה הוא משחק, היא לא מתגמלת, זאת אומרת, היא לא מחפשת ניצחונות, זאת אומרת, משהו, אם ברדלי ביל, כאילו, סליחה, אם שי גילג'ס אלכסנדר אמור להוכיח לי ברשימה הזאת שהוא טוב בלהביא ניצחונות, והוא משחק בקבוצה שהפרמיס של איך שהיא נכנסת איתו למשחק, זה איך אנחנו יכולים להפסיד את המשחק הזה, אז ההתנגשות הזאת פשוט לא מאפשרת לו להוכיח כמה הוא טוב, אבל במשחקים שהוא כן משחק, אפילו עם הסגל הליגה האדריאטית הזאת שיש לו, עדיין המאזן שלהם טוב, עדיין המספרים שלו מדהימים, זאת אומרת, אני חושב על היכולת שלו לחדור לצבע, שסביבו ארבעה שחקנים שאתה לא, זה לא שאתה יודע שהם לא קלעים, אתה לא יודע מי הם בכלל, זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר, אם אתה הגנה, זה לא, אני יודע שוויט קרצ'יק הזה, איך שקוראים לו, אני יודע שהוא קולע ב-30% מהשלוש, אז אני אצופף. לא, אני לא ראיתי את הבן אדם הזה בחיים שלי, כאילו. אין עליו וידאו, אין עליו סקאוטינג ריפורט. זאת אומרת, והבן אדם הזה נכנס לצבע 19-18 פעמים במשחק, והאחוזים שלו מהשדה הם אחוזים של שחקן נורמלי. אני רק אומר, שים את ג'יי גילג'ס אלכסנדר עם קבוצה טובה.
חוץ מהשלוש, כן?
השלוש העונה, בעונה שעברה 42%, יש לו את הזריקה המוזרה הזאת, שאני באמת לא יודע אם אני סומך עליה או לא, אבל כל הזריקות שהוא לוקח הם מכדרור, כל הזריקות, כאילו, כל מה שגילג'ס אלכסנדר עושה, הוא עושה בזכותו. אף אחד אחר שם לא עוזר לו, כאילו, בשום צורה, להפך. ואני אומר, אני מנסה לדמיין את מהעולם הפוך הזה, אני מנסה לדמיין אותו בקבוצה אמיתית, ומה שראינו בקליפרס רק מעודד אותי בתחילת הקריירה שלו. לא יודע, אני חושב שיש שם הרבה 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 יותר. אני מסכים שהוא לא הוכיח את זה. ויש פה איזושהי השלכה מצידי לשים אותו כל כך גבוה, אבל גם 24 זה לא כזה גבוה, וגם הייתי שם אותו יותר גבוה. עברת הקו חזק.
אוקיי, אוקיי, בסדר. אני לא יודע אם אני מקבל, אבל בסדר. אני אתן לך נתונים, ואתה תצדיק לי את המקום של השחקן הזה.
אוקיי, אני מת.
אוקיי? 21.2 נקודות, 9.3 אסיסטים, כמובן מוביל את הקבוצה שלו בשניהם, 8.4 ריבאונדים, מקום שני בקבוצה שלו, שתי חטיפות, מקום ראשון מן הסתם, ורק 2.7 עיבודים. הקבוצה כרגע הדיחה מהמקום העשירי.
כן, כן, אני, דז'ון תמרי לא צריך להיות יותר גבוה מאיפשהו.
תספר לי למה.
אני חושב...
ודרך אגב, שוב, זה השקף שאני לא בטוח שאני חושב שאתה טועה, כמו שמעניין אותי, כמו שאלות שיעלו, אני שואל בשביל איציק, קיצר.
אוקיי, אז... אז אני חושב מורי מעולה, אני... נראה. אז הוא נכנס לליגה, ואני הייתי הכי בעדו בעולם, כי אני אוהב שחקנים מסיאטל, ואני אוהב את הווייב שלו, אני אוהב את הדרך שבה הוא משחק, ציפיתי ממנו להיבחר גבוה יותר, ואני לא מופתע מכל מה שאנחנו, כאילו, אני לא מופתע שהוא כל כך טוב, אני מופתע שהוא כל כך טוב בדרך שבה הוא כל כך טוב, ואני חושב ש-48 זה ממש מכובד. עם דז'ונטה מרי זה בעיית הכוכב הראשון ואיך אתה בלי הכדור. זאת אומרת, אם אתה הכי טוב בתור הכוכב הראשון, אבל כשאני מוציא את הכדור מהיד שלך, אתה הופך לנטל, או לפחות לקצת נטל במקרה של מורי, אז כדאי לך להיות, כאילו אתה צריך להיות אחד מהעשירה הכי טובים בליגה, אתה מבין מה אני אומר? אם הכדור, אם אי אפשר לשים את הכדור ביד שלך, וזה הדבר שאתה עושה הכי טוב, ואתה שחקן בעייתי בלי הכדור, אתה פשוט תצנח, אתה תצנח בגלל שיש מיליון שחקנים, לא מיליון, יש קבוצה גדולה מאוד של שחקנים מוכשרים פחות ממך, שהם יותר טובים כשהכדור אצל מישהו אחר, מבחינת הנפח. אני חושב שמורי יכול לדלג מעל השחקנים האלה, אבל אני עדיין צריך לראות את זה, ואני צריך לראות את זה דרך איכשהו אוף בול, קודם כל, בלי הכדור, אני רוצה לראות את הקליעה שלו ממשיכה להשתפר, והוא יהיה חייב לצאת לשלוש, ולא רק להסתמך על המיד ריינג', וגם, כן, וגם כשהכדור אצלו, הייתי רוצה לראות אותו יעיל יותר, זאת אומרת, הוא נורא מסתמך על הקליעה שלו מחצי מרחק, והוא קצת מעל הממוצע, אבל הוא לא קווין דורנט, הוא לא קריס פול, הוא לא דירק נוביצקי, זאת אומרת, סבבה והכל, אבל כאילו לא הייתי מצפה מקבוצה שדז'ונטה מרי הוא השחקן הכי טוב שלה להיות הרבה מעבר לאיפה שסן אנטוניו נמצאים.
אוקיי, צריך להגיד שמסביבו אין כלום, כי באמת שאין הרבה. מי השחקן השני הכי טוב שם? פלטל?
כן, יש שם כמה שחקנים שהם נחמדים, אבל אני מסכים איתך.
קלדון ג'ונסון?
לא, זה גם, זה עוד חלק מהאישו, זאת אומרת, הוא השחקן הכי טוב בקבוצה שאין בה הרבה שחקנים טובים. זה גם כן, זאת אומרת, אם היו שם שחקנים יותר טובים, אז דז'ונטה מרי לא היה השחקן הכי טוב בקבוצה הזאת. ואז היה להם סיכוי להיות יותר ממקום עשירי, חשבון הלקרס. אז זה קצת בעייתי. אני מסכים שיש פה אישו שהשחקן הכי טוב בקבוצה גרועה לא יקבל הזדמנות להוכיח שהוא הכוכב השני הכי טוב, כאילו שהוא כוכב שני ראוי, בגלל שהוא מלכתחילה, זהו, הוא אפילו לא יקבל הזדמנות להוכיח שהוא כוכב ראשון ראוי, בגלל שמלכתחילה יש סביבו סגל שהוא מספיק חלש כדי שהוא יהיה השחקן הכי טוב. אז זה, אני לא יודע אם סתרתי את עצמי או לא, אבל הבנתם את הבעיה פה. ובאמת אני מסכים שיש פה הרבה שחקנים פחות מוכשרים ממנו מעליו, אני פשוט חושב שהם יותר טובים כשחקנים משלימים, ובמקום 48 זה כבר אפילו לא כוכב שני, זה אפילו זה שחקן משלים כבר, ובגלל זה הוא ירד למרות שהוא יותר מוכשר, והמספרים שלו יותר טובים על פניו.
אוקיי, אוקיי, אנחנו לקראת סיום, יש משהו שמאוד מאוד חשוב לי לדבר עליו. עם כל אהבה, אורן, מקום 50, רוברט וויליאמס, הטיים לורד, שאין ספק הכינוי המושלם, בסדר? ועם כל אהבה ויש אהבה, מגן מעולה, ההוגן של בוסטון, הכל טוב. התקפית הוא עדיין כלום. תוסיף לזה היסטוריית פציעות שהוא שחקן שבדקתי, תרחתי, תראה כמה השקעתי בך. הוא שיחק רק 56% מהמשחקים בקריירה שלו. מהפוטנציאל, 56 בארבע עונות, ואנחנו מחשיבים פה מאמנות. ואתה שם אותו לפני ג'ארן ג'קסון, דזמונד ביין, מיקל ברידג'ס.
כן.
בוא נדבר על זה. דרך אגב, יש לי פה קטגוריה שכמה שפשוט כותרת, אפילו לא תחתי לשאול שאלה, קראתי לזה, פושעי ג'ארן ג'קסון לדין.
אתה חושב
שג'ארן ג'קסון... שאלה.
אתה חושב שג'קסון פי 10 יותר טוב מרוברט וויליאמס? אני אגיד לך, אני...
פי 10 לא אמרתי, אבל פי...
לא, לא, כאילו שזה קלירלי, כאילו...
כל מי שאמרתי בעיניי עכשיו, כל מי שאמרתי, כרגע, יותר טוב מרוברט וויליאמס, ויותר בריא מרוברט וויליאמס.
על הבריאות באמת אין לי איך להתמודד עם זה. כאילו, אני פשוט... מעריך שזה מאחורה, ואני חושב ש...
אבל זה לא, זה כמשהו שמלווה אותו מאז ומתמיד, זה הסיבה שהוא נבחר נמוך.
אוקיי, אני חשבתי, אני חושב שהאופי שלו והכינוי שלו זה רמז, היה אחד מהדברים שכאילו פשוט קבוצות חששו, ובוסטון ידועה בתור קבוצה שיודעת לזהות, מהבחינה של האופי לפחות, מי בעייתי ומי לא. והם כן בחרו להמר עליו. אני חושב אני רוצה להאמין שהפציעות מאחוריו, יש את הסטטיסטיקה הזאת שהוא לא שיחק 30 דקות, כאילו שיחק 30 דקות רק באיזה 4 משחקים לפני העונה, והעונה הוא כאילו, מן הסתם כאילו הממוצע שלו הרבה יותר גבוה. אני חושב שהוא הגנתית משמעותית יותר טוב מג'קסון ומהשמות האחרים ש... זה לא יודע אם לגבי... אולי משמעותית זה מילה קצת חריפה, כי ג'קסון באמת התקדם העונה, אבל אני חושב שהוא...
מה זה התקדם? הוא סוף סוף נהיה שחקן ההגנה שחשבנו שהוא יהיה.
זהו, אני לא הייתי שם את זה שם. אני לא חושב על ג'קסון בתור שחקן הגנה מכונן, כאילו מבחינת קבלת החלטות. אני חושב שוויליאמס, בטמפלט הזה של יאניס, אחרי השינוי שבוסטון עשו, שהם בעצם הורידו אותו מהסנטר של היריבה, נתנו את זה להל הורפורד, ונתנו לרוברט וויליאמס להיות המגן מהוויקסייד, באמת פתח לו להראות את הכישרון שלו, והעובדה שיש לו יוסג' רייט מאוד מאוד נמוך בהתקפה, לא אומרת שהוא כלום. אני חושב שהוא אחד מהפינישרים הכי טובים, הוא איום לדנקים בצבע שפותח את החדירות לג'לן בראון ולסמארט ולטייטום וזה, ואני גם חושב שהוא מוסר הרבה יותר טוב משחקנים שהיוסג' רייט שלהם הוא כל כך נמוך, אז אני כן רואה שם הרבה אפסייד שהוא עוד לא נחקר, זה חלק מהביקורת שלי על טייטום, ועל בוסטון באופן כללי, זה איך שהם משחקים בהתקפה, מן הסתם, כי הגנתית...
סליחה שאני יוצא עכשיו קריס ורנון, אבל אחי, הוא עם פחות מ-10 נקודות למשחק, אם אני זוכר נכון.
אני אגיד גם שאני חושב שהרבה, אוקיי, זה כבר טיעון חלש, אבל אני גם אגיד שהטירים הולכים ומצטמקים, זאת אומרת, הפער בין השחקנים, נראה לי בין 40 ל-60 לצורך העניין, הוא יותר קטן בין הפער בין 1 ל-5, מבחינת האיכות של השחקנים, ואין באמת הבדל מהותי בין רוברט וויליאמס לג'רן ג'קסון למיקל ברידג'ס, מבחינת האיכות, או לפחות הם הרבה יותר צמודים ממה שזה נראה. רציתי לתת לו את הקרדיט, בעיקר בגלל ההגנה של בוסטון, שאני יודע שלא רק לא מגיע הקרדיט הזה, אבל הוא כן...
אולי מי שיש מצב שיזכה בשחקן ההגנה של העונה, מרקוס מארט, יש משהו בזה, אולי.
כן, גם יש לו משהו גם בהגנה של, אני חושב, כאילו, שיש לו משהו גם בהגנה של רוברט וויליאמס, מבחינה, כאילו...
בוודאי, אני לא בא לזלזל ברוב... לא, לא, אני אגיד לך מה הבעיה, אתה שמת אותו כל כך גבוה, שזה גורם לי כאילו להוריד אותו, ש...
כן.
אם היית...
לא, לא, אני אמרתי שגם למרקוס סמארט מגיע קרדיט על, על ההגנה של רוברט וויליאמס, כי אני מרגיש שהוא מזיז אותו ממקום למקום, כמו ג'ויסטיק כזה. אבל אני איתך, יכול להיות שרוברט וויליאמס גבוה מדי, אני נותן לך את זה. אני לא חושב שהפער הוא עצום מספיק כדי שאני ארגיש רע נורא והיום.
אז אני אשאל אותך ככה. אם כל מה שאמרת עכשיו... נכון. מה, ואנחנו יוצאים רגע מהרשימה בעצם, כי לקחנו אז את ג'ה מורן שנמצא במקום העשירי, את ג'רן ג'קסון שלא ברשימה, דזמון ביין שלא ברשימה, ובנינו מזה קבוצה של 55 ניצחונות, ודילון ברוקס. מה, תסביר לי את ממפיס? בהתאם לדירוג שלך. איך החיה הזאת קיימת? ואנחנו קצת יוצאים מהדירוג פה, כי זה...
כן.
זה לא בא שלי להגיד שאתה טועה, זה או שמשהו ברשימה לא לגמרי זה, או שיש פה איזושהי אלכימיה סופר מעניינת בממפיס, שצריך להסביר.
קודם כל אתה צודק שיש משהו מגניב בממפיס שקורה עכשיו. אני חושב שזה נכון גם לפיניקס במובן מסוים, כשאתה מחבר את הטיב של כל השחקנים שלה, היא לא אמורה להיות קבוצה במקום, כאילו עם...
ממפיס היא עם המאזן השני בליגה.
כן. שתי הקבוצות האלה עושות את זה בצורה פחות מסורתית, נקרא לזה, איך שהתרגלנו מבחינת הסטאר פאוור שלהם. ואני מסכים ש... כאילו על פניו זה נראה כאילו אני נותן את כל הקרדיט לג'ה ופותר את זה ככה, למרות שהקבוצה שלו היא במאזן 20-0.
23.
23, whatever, בלעדיו, אז...
וזה אולי מקום לדבר גם, כמה מקום נתת פה להצליחה קבוצתית, כי...
כן, אז בוא ניגע בזה דרך ממפיס.
לקבוצה השנייה הכי טובה בליגה, כרגע בעונה הסדירה, יש נציג אחד ברשימה שלך.
אוקיי. אז כמו שאמרתי קודם, ההבדל בין ביין לג'קסון, לרוברט וויליאמס, לספנסר דינווידי, הוא זניח בעיניי. זאת אומרת, גם אם אני חושב שהם לא בא, שהם 51 ו-54 או 60, זה לא הבדל מהותי מאשר הם יהיו מקום 42 או 43, ככה שזה קצת יותר סמנטי, אבל כן, עדיין, גם אם הם מקום 42 ו-3 ויש לך את ג'ה 10, זה עדיין לא אמורה להיות הקבוצה השנייה הכי טובה בליגה. אז במובן הזה הנקודה שלך עדיין תקפה, והדרך שבה אני אסביר אותה, וזה גם הדרך שבה אני אסביר את פיניקס, זה שלפעמים יש איזה דבר כזה ממש ממש מגניב שקורה בכדורסל, שהוא איזושהי סינרגיה קבוצתית, שמתפתחת באופן אורגני ובלתי... באופן מוחשי, אבל בלתי מדיד כזה, וזה פשוט מין קסם כזה שקורה, שדברים עובדים, וגם אם אתה אפילו לא אוהב את התיאור המתחמק הזה, אז יש לפעמים, יש כל מיני דרכים לעשות, לנצח משחקים, וזה לא חייב להיות זאת אומרת, אתה יכול להגיד כמה דברים, אתה יכול להגיד, או שהשחקנים הכי טובים אצלך, ואז אתה מנצח משחקים, או שניצחת מלא משחקים, ולכן אני אשים את השחקנים הכי טובים, כאילו לכן אני קובע שהשחקנים הכי טובים אצלך, ואני לא מסכים עם שתי התהיות האלה, שתי ההחלטות האלה, אני לא חושב שזה בהכרח ככה, אני כן חושב שהמטרה היא ניצחונות, וכל הרשימה הזאת מבוססת על איך להשיג ניצחונות, ואיך להשיג אליפויות, אבל זה גם לא אומר, שזו הדרך היחידה לעשות את זה, זאת אומרת להשיג את השחקן הכי טוב שווה תשיג אליפות, להשיג שלושה מהשחקנים הכי, הטופ 50 שווה להשיג אליפות, או חמישה, או whatever. מלמלתי וברברתי הרבה, משהו מתוך זה משכנע אותך? כי אם כן, אז בוא ניקח את זה.
אני חייב להודות שלא ממש, אני אסביר, תראה, קודם כל, ההיסטוריה הוכיחה לנו שכדי לקחת עייפות, אתה צריך את השחקנים של הטופ. נכון? אלא אם אנחנו הולכים עד דטרויט.
כן. לא, לא, זה לגמרי.
חמש. כלומר זיקה. וגם כדי להיות קבוצה סופר דופר טובה, כי הוא מדברים על, מה, על שיקגו של דרק רוז, הוא היה MVP, כלומר היו פה קבוצות טובות נוצרות משחקנים טובים, על זה בנוי כל קבוצות בנויות כל קבוצות הקרובים של השנים האחרונות, גם אם אנחנו לא אוהבים להגיד את זה. נכון שפיניקס וממפיס הם כביכול קצת שונות. נכון, מה זה קצת?
יש להם שחקן טופ 10, יש להם שחקן בטופ 10 ושחקן בטופ 12. לא בטופ, כאילו, שחקן העשירי והשחקן ה-12. זה לא שכאילו...
פלוס מינוס, בדיוק. אבל אני אגיד מעבר, וכן, יש שם תלכימיה. אבל אולי האפשרות להיות חלק מהמבנה הזה, שאני קורא לו הלכימיה, אולי היכולת הזאת להיות חלק מקבוצה כל כך טובה, זה משהו שצריך להעריך יותר, במיוחד במקום ה-50, או 49, או 45. אם ג'רן ג'קסון יכול להיות השחקן השני הכי טוב לסירוגין עם דזמונד ביין, בממפיס, שהיא קבוצה של 55 ניצחונות, זה שווה יותר מלהיות השחקן השלישי או הרביעי הכי טוב בבוסטון. או יותר חורה לי דרך אגב, מיקל ברידג'ס, שהוא שחקן ענק, והכל כך הרבה יותר מגוון ממה שחושבים, וכל כך יותר מגוון ממה, לצורך העניין מרוברט וויליאמס, שאני אומר, אנחנו קצת, אי אפשר להתעלם מההצלחה הקבוצתית בעיניי, עד כדי כך.
אני מקבל את מה שאתה.
אולי צריך לבדוק את זה גם בפלי אוף, אולי, אתה יודע, ממפיס הולכת להתרסק, פיניקס לא הולכת להתרסק, אין סיבה שהיא תתרסק, אבל פיניקס יש לו שני שחקנים בטופ 15 או בטופ 17 אצלך.
כן.
אבל אני חושב שאתה מבין מה אני מתכוון. כן. כלומר, היכולת הזאת היא קישור, היא כישרון לא פחות מכל כישרון אחר שאנחנו מודדים פה.
אני איתך. אני איתך גם על זה שאם אתה צריך טייברייקר, אז תלך למאזן קבוצתי ותשים את מיקל על פני רוברט וויליאמס וכן הלאה. אני פשוט...
או גורדון אי-וורד, למשל, כפרה עליך. ספנסר דין וידי, וואי, הוא נתן 20 משחקים טובים.
לא, גורדון אי-וורד אמור להיות גבוה יותר ברשימה הזאת, אם כבר.
וספנסר דין וידי?
ודין ווידי זה פשוט, זה אהבה בלב. אני חושב שדין ווידי, מה שהוא נותן בתור שחקן משלים, אני אומר לך דוגרי, מה שדין ווידי נותן בתור שחקן משלים, שהוא גם סקורר יוצר, הוא קריטי, ויש לו דרך לנפח לך את ההתקפה, כמעט כמו אולסטאר. ולא יודע, ראיתי מספיק ממה שראינו בדלס, אני מבין את כל הטיעונים שלך, אני רוצה כאילו כן לגעת בזה בגלל שאתה צודק, כן? המטרה היא ניצחונות והרשימה הזאת לא בהכרח, במיוחד בקצה שלה, לא תגמלה את זה מספיק. אני מסכים, קודם כל, במובן הזה, אני כן חושב שיש אלמנט גם של סגל ושל עומק, שהוא מעבר לטופ 3-4 שחקנים שלך, שהוא משחק פה תפקיד, וגם האלכימיה הזאת שאנחנו מנסים כאילו להתחמק מלדבר עליה, אבל אני חושב שהיא אמיתית לגמרי, והדרך לדבר על השלם שגדול מסך על הקו, אתה שומע את ג'רן ג'קסון דווקא בראיון עם זקלו, ואתה קורא מה קורה מאחורי הקלעים של הקבוצה הזאת, וזה פשוט, הקסם הזה הוא לא פוסח על אף אחד מהשחקנים האלה, והוא משהו שהם יום יום באים לעבודה עם חיוך, וזה לא כאילו יצא לי עכשיו קלישה עם המשפט הזה, אני מפחד שהוא החליש הכל, אבל אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, יש דרך שבה
זה לא קלישה בעיניי, בעיניי זה כישרון
בדיוק, אז
זה מיומנות מאוד חשובה בכדורסל
בדיוק, ואני זוקף את זה גם לזכות ג'ה וגם לזכות טיילר ג'נקינס וגם לזכות ג'רן ג'קסון וטייס ג'ונס וכולם, זה כאילו אם כיף לך לבוא לעבודה אז דברים טובים קורים. זה אגב מה שמפחיד אותי בפיניקס של עוד שנה או שנתיים עם קריס פול, אבל ניגע בזה ביום אחר. אני מסכים גם שחייבים את הכוכב כדי להיות אלופים, אבל לא חייבים את הכוכב כאילו הטופ 5 בשביל להיות הקבוצה הכי טובה בעונה הרגילה, או הקבוצה השנייה הכי טובה בעונה הרגילה, את זה כן ראינו, כאילו, לפני ממפיס ופיניקס. ככה שאני, קירבת אותי לעמדה שלך, אבל לא מספיק בשביל להתנצל על על הדרך שבה אני מחמת את הניצחונות לעומת יכולת אישית, לעומת מזל וכן הלאה.
אוקיי, כן. אני אקח את מה שיש לי, בעיקר כי כבר עברנו את השעה. תראה, יש עוד כל מיני שאלות שאני בטוח שיעלו, יש ספקות, יש זה.
זה גם קצת הפואנטה, כאילו, אני רוצה לדבר על זה.
בדיוק.
אני רוצה את הטוקבקים, את השיחות, בטח.
אז זהו, זה חשוב לי, אני אפרסם אחר כך, חבר'ה, את הטלפון של אורן, ופשוט תסמסו לו את דעתכם, כי אנחנו נעצור כאן, למרות שיש עוד שאלות, כאילו, מה קליי, איפה קליי בימינו, האם למלובול זה לא יותר מדי לעתיד, אם, לא יודע, מה, היה לי רשימה שלמה של שאלות, בם, ג'ימי, איפה הוא נמצא בדיוק, יש לי באמת עוד המון המון תהיות, אבל אני חושב שנגענו בדברים החשובים. ואת השאר אני אשאיר לעתוק בקיסטים, לא ניקח את כל העבודה. אורן, משהו נוסף שהיית רוצה להגיד על הרשימה, כמה קשה זה היה?
זה היה ממש, ממש מגניב, ממש כיף. אני לא מסתכל על זה בתור קושי, פשוט בגלל ההנאה שבלעשות את זה. אני כן מרגיש שזה כאילו שאב את כל מה שאני חושב על כדורסל ממני בצורה שהיא כיפית. כמו שהפודקאסט הזה הוכיח, הרשימה הזאת רחוקה מלהיות מושלמת, וזה גם כן חלק מה... אני מסתכלתי על זה בתור תרגיל שיש לי הרבה מה ללמוד ממנו, ובאמת, זה באמת מה שקרה. כאילו, אז גם אני שמח שאתה נתת לי צ'אנס כזה להגן על הדברים ולדבר עליהם וללמוד מזה, זה גם היה לי כיף.
מה, אתה אומר לי תודה, תגיד תודה ליובל עוז.
ותודה ליובל עוז, אני ארוג אותך, את טמבלת. יש לך מזל שאתה רחוק.
נכון, אבל אנחנו נפגשים, אז אני מפחד מעכשיו.
כן, לגמרי.
טוב, אורן, רשימה מדהימה. כמה שחיפשתי בחורים, אמרתי לך את זה בהתחלה ונגיד זה גם בסוף. פרויקט מדהים ועבודה יפהפייה. אנחנו ב-90% הסכמה. וזהו, עוד משהו להוסיף למאזינים?
לא, תודה לך, תודה לכדור הכתום, ונשתמע בפודקאסט הבא, אני יודע. כן, תקראו אותי בערוץ 5, תקראו את אלון בדף הפייסבוק שלו, או את קורסה, נכון?
נכון, או תקנו את הספר, יתרון הביתיות, אם אתם אוהבים שירה.
נכון.
וזהו, שיהיה שבוע נפלא, ויאללה ביי.
ביי ביי, תודה.